יש מקבץ של 8 פרקים בתהילים שהם משויכים לבני קורח. כידוע, בני קורח לא מתו, והם שימשו כלוויים ואחר כך כמשוררים, ויש כמה פרקי תהילים שמשויכים, מיוחסים אליהם, והכותרת מייחסת אותם אליהם. אני בחרתי מתוך המקבץ הזה, שהם 8 פרקים ברצף מפרק מ"ב עד מ"ט, להתייחס ל5 פרקים שעוסקים במלך. והשאלה היא, מי הוא המלך? ואיזה מלך? ואנחנו נראה שזה משתנה. וכמובן, כמו הכותרת, אנחנו ננוע היום בין מלך עליון, מלך מלכי המלכים, לבין מלך בשר ודם. נתחיל בפרק הראשון, מקור 1, תהילים מ"ד. אלוהים, באוזנינו שמענו, אבותינו סיפרו לנו, פועל פעלת בימיהם בימי קדם, אתה ידך גויים הורשת ותתאם, תרע לאומים ותשלחם, להרע זה לשבור, להכניע. כי לא וחרבם ירשו ארץ, וזרועם לא הושיע למו, כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם. גם עם ישראל לא ירש את הארץ בחרבו, אלא באור פניו שלך, של מלך מלכי המלכים. אתה ומלכי אלוהים, צווה ישועות יעקב, בך צרינו ננגח, בשמך נבוס קמנו. כי לא וקשתי אבטח, וחרבי לא תושיעני. כי הושעתנו מצרינו, ומשנאינו אבישותה. באלוהים אילנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. מכאן המשורר פונה, בעצם מתנה, תלונה או קינה על כך שהשם עזב אותנו, וזה המשך הפרק שלא מצוטט כאן. אף זנחת ותחלימנו, ולא תצא בצבאותינו, תשיבנו אחור מניצר ומסננו שסולמו, תתננו כצון מאכל ובגויים זריתנו. אומרת, המלך המושיע הפסיק להושיע, זנח את עמו, אבל רוב הפסוקים של הפרק, בוודאי בהתחלה, עוסקים במלך המושיע, הגיבור המנצח במלחמה, ובעצם מנטרל את כוח החרב והקשת, ומייתר אותה כמעט, ואומר, לא, זה לא החרב ולא הקשת, ולא הטנק ולא המטוס, זה משהו אחר. אם נראה בפרק מ"ה, אנחנו נראה מלך אחר. למנצח על שושנים לבני קורח משכיל שיר ידידות. רחש ליבי דבר טוב, ואומר אני מעשי למלך, לשוני עת סופר מהיר. וכאן לפנינו פסוקים, מקבץ של פסוקים, שפוצחים בשיר הלל למלך. למלך, נראה איזה מלך, יפיפית מבני אדם, הוצק חן בשפתותיך, על כן ברכך אלוהים לעולם. איזה מלך זה? בשר ודם. חגור חרבך על ירך גיבור אותך ועד עריך, ועד ערך צלח רחב על דבר אמת וענווה צדק, ותורך נוראות ימיניך. חיציך שנונים, החיצים שאתה יורה, הכליים, הבולית שאתה יורה מהרובה שלך, הם חדים ושנונים ופוגעים. עמים תחתיך יפלו בלב אויבי המלך. כסאך אלוהים עולם ועד, שבט מישור שבט מלכותיך. כאן זה מקרא קצר שצריך להסביר. כסאך המלך שאנחנו מדברים אליך, הוא בעצם כיסא השם, שנתן לך את הכיסא הזה, והוא ייקון לעולם, עולם ועד. שבט מישור, שבט מלכותיך, שבט זה מקל המלכות, כוח המלכות. אהבת צדק ותשנא רשע, על כן משכחך אלוהים, אלוהיך, שמן ששון מחבריך. תחת אבותיך יהיו בניך, תשתמו לשרים בכל הארץ. אזכירה שמך בכל דור ודור, על כן עמים יהודוך לעולם ועד. הפרק לא מסתיים כאן, הפרק ממשיך בחתונה של המלך הזה, שמתוארת בהרחבה, נצווה שגל ימינך בחתם אופיר, בת מצור, שכחי עמך ובית אביך, הבתולות שהולכות אחרי הקלה שמובילות אותה, יש תיאור של חתונה של המלך עם בת, ככל הנראה, בת מעם אחר. השיר הזה מיוחס לפי הרבה מפרשים לשלמה, שמתארים את המלך המקסים הזה, הגיבור, כליל המעלות, יפה, מלא הוד, גיבור, הוא רוכב על סוס, אבל פה לא על סוס מלחמה, אלא הוא רוכב על דבר אמת, כך לפחות המשורר שר לפניו, ענב, מלך ענב, ענבת צדק, מלא חן, יורה חיצים, יודע לקלוע למטרה, כליל המעלות, אז ברור שאם הוא כליל המעלות, אז אין לו בעיה למצוא קלה כזאת שתתייצב למינו עם כל הכבודה שלה. וכאן באמת מתואר מלך שהוא גם גיבור מלחמה, חגור חרבך על ירך, הוא עטור בכלי המלחמה, כיאות למלך שמנהל מלחמות. אני רוצה לומר שהמלחמות והמלך הם כמעט מילים נרדפות. אני רק אדגים את זה. הרמב״ם, בקובץ ההלכות האחרונות של הרמב״ם ביד החזקה, זה הלכות מלכים ומלחמותיהם. בכך מסיים הרמב״ם את ספר שופטים את הספר ה-14. מלך ומלחמה זה ביחד, והמלך הזה הוא גיבור מלחמה, אבל לא רק. הוא גם יפה תואר ומלא הוד, הוא מלא חן, הוא צק חן בשפתותיך, כנראה שהוא גם אורטור גדול, יודע לדבר והוא משכנע, כליל המעלות. זה מלך בשר ודם. המעבר בין המלך שהוא עושה את המלחמות, שבעצם מבטל את כוח החרב והקשת, לא וקשתי יבטח, וחרבי לא תושיעני, ופתאום אנחנו מחזירים בחזרה את החרב ואת הקשת, אם זה לא כל כך חשוב, למה זה כל כך חשוב לתאר את המלך? הוא בפרק מ"ו חוזרים שוב למלך אחר. למנצח לבני כוח על למרות שיר, אלוהים לנו מחסה ואור זה עזרה וצרות נמצא מאוד, על כן לא נראה באמיר ארץ. ובמותרים בלב ימים יאמו יחמרו מימה וירשו ערים בגבתו סלע. נער פלגה וסמכו עיר אלוהים קדוש משכני עליון. אלוהים בקרבה בל תימות יעזרי האלוהים לפנות בוקר. עמו גויים עתו ממלכות נתן בקולו תמוג ארץ. השם צבאות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ. משבית מלחמות. עד קצה הארץ, קשת ישבר וקיצץ חנית עגלות יסוף באש. מהיינו? כל כלי המלחמה, הקשת, הרובים, החניתות, המרגמות של פעם, עגלות, הטנקים של היום, יסרוף באש. זה כל כלי המלחמה, הם לא משחקים תפקיד. הם לא מהווים איום על מלך מלכי המלכים, ועד כדי כך שהפסוק הבא, פסוק י' אומר, הרפו, הודעו, כי אנוכי אלוקים ארום בגויים, ארום בארץ. תניחו, תעזבו את המלחמה, תעזבו. אל תצטיידו בכל כך הרבה כלי מלחמה, ולא בתעשיות נשק. הרפו, תשאירו, כביכול תשאירו לי את העבודה. הרפו, אל תתאמצו כל כך להילחם. השם צבאות עמנו, משגב לנו אלוקי יעקב סלע. יש כאן איזשהו, יש כאן, אי אפשר להתעלם מאמירה כל כך ברורה, שמאוד מנמיכה את הצורך בגבורה האנושית, בכלי המלחמה, בכלי הנשק. בעצם האמירה הזאת אומרת, זה פחות חשוב, זה לא כל כך, זה לא הסיפור, לא עם זה מנצחים. אז אתה שואל את עצמך, אז עם מה מנצחים? מה, להילחם בידיים? והשאלה היא בהחלט שאלה, גם שאלה תיאולוגית עמוקה. נכון, השם הוא, השם ילחם לכם, אבל אדם גם צריך להילחם. על מי הם צריכים להילחם? המלך עומד בראש הצבא וצריך להילחם. ואני זוכר לפני 5 שנים היה מבצע, חצי מלחמה, מבצע צוק איתן. בסוף המלחמה הזאת נהרג סגן אלוף עמנואל מורנו, זכרונו לברכה. ואני זוכר שהיה עליו... לבנון השנייה. לבנון השנייה. ושאלו אותו, והוא היה אדם דתי ומאמין, והוא היה גיבור מלחמה, ופעם שאלו אותו, למה אתה מתאמן, אתה מתפלל ואתה מתאמן, למה אתה מתאמן כל כך? למה אתה עושה תרגילים כל כך מאומצים בתכסיסי המלחמה, אם אתה יודע שבסוף זה בידי שמיים? הרי אם השם ירצה לעזור לך, הוא יעזור לך. ואני, התשובה שלו הייתה מורכבת. הוא היה דוגמה ומופת ללוחם עז נפש, אחד מהלוחמים המעוללים ביותר שהיה לצה"ל, סגן מפקד סיירת מטכ"ל. ושאלו אותו, אבל אתה מאמין שזה לא מה שיציל אותך? או לא רק זה. המתח הוא מובן, והנה נלך למקור הבא בתהילים ממזיים, שוב לבני כוח, מלכותו של השם עכשיו היא על כל העולם. זה פרק שמוכר לנו מתקיעת שופר, מראש השנה, לפני תקיעת שופר, ברוב קהילות ישראל, בהרבה מאוד מקהילות ישראל אומרים אותו לפני תקיעת שופר. תקיעת שופר זה סוג של המלכת מלך. כל העמים תיקו חף, פרי אלו אלוקים בכל רינה, כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, ידבר עמים תחתינו, ולאומים תחת רגלינו, יבחר לנו את נחלתנו, את גאון יעקב אשר אהב סלע, עלה אלוהים בתרועה, השם בכל שופר, זמרו אלוהים זמרו, זמרו למלכנו זמרו, כי מלך כל הארץ אלוקים זמרו משכיל, מלך אלוהים על גויים, אלוהים ישב על כיסא קודשו, נדיבי עמים נאספו עם אלוהי אברהם, כי לאלוקים מגיני ארץ מאוד נעלה. כמה פעמים מלך, 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 זה מלך מלכי המלכים, המלך הנעלה, המלך על כל הגויים. כי השם עליון נורא, מלך גדול על כל הארץ, מלך על כל המלכים. וכן גם בפרק ממחץ, יש גם תיאור של, לא רק של מלך מלכי המלכים, אלא שיש לו גם מקום, יש לו ארמון. לא רק למלך בשר ודם יש ארמון, גם למלך מלכי המלכים יש לו ארמון, המקום שבו ממנו יוצאת מלכותו, ממנו נראית מלכותו, משם הוא שולט, משם הוא כביכול מפעיל את השגחתו. שיר מזמור לבני קורח, תהילים הם חטא. גדול השם ומולל מאוד, ביר אלוקינו הר קודשו, יפה נוף מסוס כל הארץ, הר ציון ירקתי צפון, קריית מלך רב. מי זה המלך רב הזה? השם, יש לו קריה, יש לו את ה-White House שלו, את הבית הלבן, את המקום שממנו נראית ויוצאת מלכותו. אלוקים בארמנותיה נודע למשגב. הנה המלכים נועדו, עברו יחדיו, הם הראו כן תמהו, נבלו נחפזו, רעדה חזתם שם חילקה יולדה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש. כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות, בעיר אלוקינו, אלוקים מכונני עד עולם ועד. יש לו עיר, יש לו עיר, ויש לו ארמון, ויש לו קריה, וזה ממש מקביל למלך בשר ודם, שיש לו ארמון, ויש לו עיר, עיר המדינה, עיר המלכות, וגם לקדוש ברוך הוא זה עיר המלכות, אנחנו יודעים שזה ירושלים, שזה בית המקדש. והנה, אמנם סיימנו את מקבץ חמשת הפרקים האלה של בני קורח, אבל שוב נחזור קצת לאחור, אין סדר למשנה, ונראה פרק כ"א, בתהילים שחוזר אל המלך האנושי. למנצח מזמור לדוד, השם בעוזך ישמח מלך, ובישועתך מייגל מאוד, תאוות ליבו נתת לו, רשת שפתיו באלמנת הסלע, כי תקדמנו ברכות טוב, תשית לראשו עטרת פז, זה הכתר, חיים שאל ממך, נתת לו אורך ימים עולם ועד, גדול כבודו בישועתך, הוד והדר תשווה עליו, כי תשתהו ברכות לעד, תחדרו בשמחה את פניך, כי המלך הזה, הבשר ודם, בוטח בהשם ובחסד עליון בל ימות. ואז פונים אל המלך בשר ודם המשורר ואומר, תמצא ידך לכל אויביך, תמצא ידך לכל אויביך, תשיג את האויבים שלך, במובן, תנצח אותם במלחמה, ימינך תמצא שונאיך. מי עכשיו מנצח במלחמה? המלך בשר ודם. כי נטו עליך רעה, חשוב מזימה בל יוכלו, כי תשיתמו שכם במיתריך, מיתרי הקשת שיורים, תתפוס אותם בגב, תכונן על פניהם, מלפנים ומאחור, תנצח אותם. רומה השם, ואז חוזרים אל השם, רומה השם בעוזרך, נשירה ונזמרה גבורתך. והנה אנחנו כבר בסוף הדף הראשון, במקור שבע, תהילים סמך. הלא אתה אלוהים זנחתנו ולא תצא אלוהים בצבאותינו, הבה לנו עזרת מצר ושב תשועת אדם. באלוהים נעשה חיל, הוא יבוס צרינו. ואתה שואל את עצמך, אז מי זה המלך? ומי המנצח במלחמה? ואיך זה עובד ביחד? אז ברור לנו שזה צריך לעבוד ביחד. איך זה עובד ביחד? באיזה מודל? איך זה יכול להיות? בעצם, המתח הזה של כפל הסמכות, בין מלך בשר ודם, לבין מלך על כל הארץ, עליון על כל הארץ, מלך מלכי המלכים, הוא מתח שעולה כבר בתורה ובנביאים, והוא נוגע עמוק עמוק בשאלת האמונה. אני אקרא כאן מספר מקורות שמתארים את המתח הזה, ויש לדעת, כולנו בעצם מכירים ויודעים, שהסיפור של מלך בשר ודם הוא לא כל כך פשוט בכלל. בתהילים זה כבר, אנחנו יודעים, דוד המלך, נעים זמרות ישראל, יש מלך, לא, דוד המלך זה כבר צירוף שהולך ביחד. אבל לפני דוד, האם זה היה פשוט שיש מלך בישראל? שיש מלך בשר ודם בישראל? היה פשוט? לגמרי לא. בואו נראה מה קורה לפני תקופת דוד, בשופטים, מקור 8, ויאמרו איש ישראל אל גדעון, משול בנו גם אתה, גם בנך, גם בן בנך, כי הושעתנו מיד מדיין, ניצחת אותנו, הושעת אותנו ממדיין, תמשול בנו, תמלוך עלינו. ויאמר עליהם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, השם אמשול בכם. הוא לא מוכן למשול, כי הוא מבין שאם הוא מושל, מה אומר כאן בעצם גדעון? שאם אני אמשול בכם, אז פחות השם אמשול בכם. זאת, יש כאן איזו תפיסה של או-או. או השם מושל, או השם מולך, או בשר ודם מולך. והפסוקים הבאים הידועים לנו היטב משמואל, מדברי העם אל שמואל, מוכרים לנו במקור 9, והתקבצו כל זקני ישראל ויבואו אל שמואל הרמתה, ויאמרו אליו, הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך, אתה שימה לנו מלך לשופטינו ככל הגויים, גם אנחנו רוצים מלך. בכל המדינות יש מלך, עם לא יכול להסתדר בלי מלך, בלי שלטון. וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשופטינו, והתפלל שמואל אל השם. הנביא שמואל לא אהב את זה. היה רע בעיניו הבקשה למלך, הוא לא רצה שיבקשו מלך. הוא חשב שעם ישראל לא צריך מלך, גם כאשר הוא מוקף אויבים, הוא לא צריך מלך. בתקופה של שמואל כבר היו אויבים רבים, עשרות שנים קודם. והוא מתפלל על השם, והשם אומר לו, ויאמר השם אל שמואל, שמע בקול העם, לכל אשר יאמרו אליך, כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אמירה מאוד נוקבת, זה לא אתה, זה אני, הם לא רוצים אותי. אל תיקח, או נגיד בלשון שלנו, אל תיקח את זה אישית, אל תיקח את זה קשה, כן? זה אני. אני, אותי הם לא רוצים. הם סך הכל מבקשים מלך. הם לא אומרים שהם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. אבל בעצם הנביא מספר לנו ואומר לנו שבתפיסה שלו ובתפיסה של דברי השם אליו, מלך בשר ודם דוחק את רגליו של מלך מלכי המלכים. אז זה לגמרי לא פשוט. וידעתי שתשאלו כמו ששאלו כל גדולי ישראל בכל התקופות. הרי זה פסוק בתורה וזו מצווה. מי שאל? מצווה למנות מלך. אז לכן הבאתי את זה במקור 10. זו באמת מצווה למנות מלך. הרי התורה אומרת, מקור 10, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, וירשת וישבת בה, ואמרת, שים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. שום תשים עליך מלך אשר יבחר השם אלוקיך בו, מקרב אחיך תשים עליך מלך. לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא. אז התורה כבר מתייחסת לזה, וודאי שהיא מאפשרת את מינוי המלך בתנאים מסוימים, אבל האם התורה רואה בזה דבר אידיאלי? מפשטות הפסוקים ודאי שלא. קודם כל, אם אתה רוצה, ואמרת, שימה עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותיי. אתה לא חייב, אם אתה רוצה. אם אתה רוצה, ואני עכשיו קורא את פשט הכתובים. אם אתה רוצה, אם עם ישראל, אם אתה, כן, עם שום רבים, אם אתה רוצה, תמנה מלך, אני בוחר אותו כביכול הקדוש בו, אשר יבחר השם. אתה לא, אתה מוגבל במינוי, זה מלך שרק השם יכול לבחור בו. והוא צריך להיות מקרב אחיך. ואם זה לא מספיק, אז התורה גם מגבילה מאוד את המלך, ואני אקרא כאן פסוקים, את המשך הפסוקים שלא מופיעים כאן לפניכם. התורה ממשיכה ואומרת, רק לא ירבה לו סוסים, ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס, והשם אמר לכם לא תוספו לשוב בדרך הזה, ולא ירבה לו נשים, ולא יסור לבבו וכסף וזהב, לא ירבה לו מאוד. ואם זה לא מספיק, אז הוא צריך להיות מחויב לחוקי התורה, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והיה איך ישבתו על כיסא ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר, מלפני הכהנים והלוויים. הוא צריך לעמוד מול הכהנים והלוויים, הוא לא לבד. והייתה עמו, וקרבו כל ימי חייו למען ילמד להיראה את השם אלוקיו, לשמור את כל דברי התורה הזאת. ואת החוקים האלה לעשותם, המלך חייב בחוק, בכל החוקים, כמו כל אחד אחר, לבלתי רום לבבו מרחב, ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמו, למען יאריך ימים ימלכותו, הוא ובניו וקרב ישראל. כאן אנחנו רואים שהסיפור של המלך הוא לא, מלך בשר ודם לא מתחיל בעם ישראל. כאשר עם ישראל מבקש מלך ככל הגויים אשר סביבותיי, אז בתנאים האלה, אצל הגויים יש מלך, אצל עם ישראל יש מלך, אבל מלך עליון. תראו את הפסוק בראשית מקור מספר 11. ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. המלך בישראל זה משהו מאוד מאוחר. יש מלכים בארץ אדום. אלוף, אלוף, אלוף. לפני מלוך מלך לבני ישראל. המלך בישראל הוא בעצם הייתי אומר יבוא זר. זה משהו מהגויים. זה איזשהו תרבות אחרת. מלך בישראל בא מתרבות אחרת כפי שהתורה כאן מתארת. כן. בוא נראה, בוא נראה. תראו, הנושא הזה, אני לא יכול להיכנס לכל הנושא הזה, כי זה נושא שראשונים עסקו בו, חזל עסקו בו, אבל אני מראה שזה לא פשוט. שזה לגמרי לא פשוט, ואולי, וגם כאן פשוט הפסוקים והאמרת, שים על, אני, תכף נקרא מה אומר על זה, אברבנאל, ספורנו, שהם הולכים הרבה יותר רחוק, תכף נראה. אבל עוד לפני כן, אני לא מדבר לפי סדר כרונולוגי. בואו נראה מה המהר"ל אומר. מקור 12. כי כל דת בעולם, במה שהוא קבלת גזירת מלך מלכי המלכים, דבר זה בעצמו הוא מתנגד למלך בשר ודם. יש כאן איזו סתירה מהותית, אומר המהר"ל. מלך מלכי המלכים ומלך בשר ודם זה מתח בלתי פתיר. והוא מסביר, כי שמירת הדת שהוא גזירת מלך עליון, מוציא בני אדם מרשות מלך בשר ודם. למי אתה כפוף? למי אתה כפוף? מי פוקד עליך? מי מצווה אותך? מלך עליון או מלך בשר ודם? צריך להחליט למי אנחנו כפופים, למי העם כפוף. עכשיו, אם הוא לא כפוף 100%, אז הם לא מלך 100%. אין חצי מלך. אם מלך מצווה, או מלך פוקד, או מלך אומר לצאת למלחמה, אז אי אפשר להגיד, רגע, בוא, כן, לא. למי, שאלת הפיצול של הסמכות היא שאלה גם פסיכולוגית וגם תיאולוגית. למי אדם כפוף? את מי הוא רואה למול עיניו? האם הוא רואה דמות אנושית, או שהוא בעצם, הדמות האנושית היא רק איזושהי כלי, או איזושהי אמצעי להשיג איזו מטרה ארצית? בהמשך לאותה בקשה של העם משמואל למלך, בהמשך לאותה בקשה, אנחנו ראינו שהשם אומר לא אותך מעשו, כי אותי מעשו ממלוך עליהם. אבל נראה בהמשך הפרשה, הקדוש ברוך הוא מזהיר אותם. ובעצם אומר להם, אתם הולכים על הפרויקט הזה של מלך? אז תיזהרו. אם אתם הולכים על הפרויקט הזה של מלך, אתם עלולים לשלם מחיר כבד. ואני אקרא כמה פסוקים משמואל שלא נמצא, לא נמצאים אצלכם במקורות. אומר השם לשמואל, ואתה שמע בקולם, אך העד תעיד בהם והגדת להם משפט המלך אשר ימלוך עליהם. ויאמר, שמואל אומר, זה יהיה משפט המלך אשר ימלוך עליכם. את בניכם ייקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו ולשום לו שרי אלפים ושרי חמישים. ולחרוש חרישו, ולקצור קצירו, ולעשות כלי מלחמתו, וכלי רכבו, ואת בנותיכם ייקח, לרקחות, לטבחות, לעופות, ואת שדותיכם ואת כרמיכם, וזיתיכם הטובים ייקח, ונתן לעבדיו. יש מחיר לשלטון של מלך. אני ממשיך, וזריכם וכרמיכם יעשור, ייקח מעשר, ונתן לסריסה ולעבדיו, ואת עבדכם ואת שפחותיכם ואת בחוריכם הטובים ואת חמוריכם, את הרכבים שלכם, ייקח ועשה לו למלאכתו, צונכם יעשור ואתם תהיו לו לעבדים, וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא יענה השם אתכם ביום ההוא. אתם עלולים ליפול במלכודת של שלטון עריצות המלך. אני מפרש את זה לפי דעה אחת בחז"ל, שהדבר הזה נועד להזהיר אותם כדי למנוע מהם לממש את בקשתם. אתם רוצים מלך. אוקיי, אני מוכן, אבל אולי תחשבו פעם שנייה, אולי תחשבו פעם שנייה, כי הדבר הזה יהיה לכם לרועץ. ואז וימענו העם לשמוע בקול שמואל. לא, זה לא עזר. וימענו העם לשמוע בקול שמואל ואמרו לא, כי מלך יהיה עלינו. ראינו גם אנחנו ככל הגויים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו. הוא יילחם את המלחמה, אנחנו צריכים מלך שיוביל אותנו במלחמות מול האויבים, נלחם את מלחמותינו. וישמע שמואל את כל דברי העם, וידבר באוזני השם, ומשיב שמואל, אומר לקדוש ברוך הוא, זה לא עוזר, האיום הזה לא עוזר. ויאמר השם אל שמואל, שמע בקולם, והמלכת להם מלך, ויאמר שמואל אל אנשי ישראל, לכו איש לעירו. אז אמנם חז"ל חלוקים בשאלה הזאת, האם האיום הזה זה באמת איום, זה נועד כדי לאיים, או שזה באמת מותר למלך לעשות את הדברים האלה. בזה נחלקו חז"ל, תראו מקור 13. אמר רב יהודה, אמר שמואל, כל האמור בפרשת מלך, מה שקראתי עכשיו, שהמלך יכול לקחת את השדות, את הכרמים, את הפירות, את הבנים, את הבנות, מלך מותר בו. מלך יכול לעשות את זה. זה חלק מהסמכויות. למלך יש סמכות, הוא יכול לקחת אתכם לעבדים, כמו שהוא יכול לגייס אתכם למלחמה. הוא יכול לקחת אתכם לעבדים, יכול לקחת אתכם, לקחת מכם מיסים, שדות, ארנונה, כל עריצות המלך. רב חולק על שמואל ואומר, לא נאמרה פרשה הזו אלא לאיים עליהם. שנאמר שום תשים עליך מלך שתהי אימתו עליך. והגמרא אומרת זה מחלוקת תנאים, כתנאי. רבי יוסי אומר כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו. רבי יהודה אומר לא נאמרה פרשה זו אלא כדי לאיים עליהם. שנאמר שום תשים עליך מלך שתהי אימתו עליך. אם יורשה לי לומר, קריאת פשט הפסוקים האלה שקראתי הם כדברי רבי יהודה וכדברי רב, זה נועד לאיים וזה לא הצליח. זה רק שוב מראה עד כמה המנדט ששמואל בשם השם נתן להם להמליך מלך הוא מנדט לגמרי בדיעבד, לא רצוי. אמנם קיבלו את המנדט לפי מה שיבחר השם, אבל זה לא דבר רצוי. פה אין שאלה. בפשט הפסוקים האלה זה נועד לאיים עליהם. אז נכון, יש דעת שמואל שזה אומר שזה מלך מותר בו, דעת רבי יוסי, אבל פשט הפסוקים. איך אומר? וימענו העם לשמוע בקול שמואל. נו, אז זה ברור שזה איום. שמואל אומר להם, אל תעשו את זה, לא כדאי לכם. והם אומרים, אנחנו רוצים. וכאן אומר אברבנאל, שהוא באמת מביא את הקו התקיף ביותר נגד המלוכה. ידוע מכל גדולי ישראל, אברבנאל מעריך מאוד, גם הוא היה בחצרות מלאכים באיטליה, בפורטוגל, במאה ה-15, והוא מוביל קו תקיף מאוד בפירושו לתורה בספר דברים, פירושו לספר שמואל, פרקים שלמים, גם מבחינה היסטורית הוא טוען שהמלאכים נכשלו ברובם הגדול, וגם מבחינה רעיונית ותיאולוגית. אני אקרא עכשיו שתי שורות ממקור 14. אם כן, עניין המלך הוא האופן שאין שאלתו מצווה, זה לא מצווה, אבל הוא דבר רשות, והדבר מפעל היצר הרע. אם היות שנתלווה בו המצווה שישימו המלך, הוא בבחירת האל יתברך מקרב אחיו ולא באופן אחר. זה יצר הרע. הרצון למלך זה יצר הרע. זה מצווה כמו שאם אדם רוצה לאכול בשר, אז הוא צריך, ואמרת אוכל בשר, אז יש כללים איך אוכלים בשר. או אם אדם רוצה לגרש את אשתו, אז וכתב לו ספק ריתות וגרש את אשתו. זה לא מצווה. אם אתה רוצה, בתנאים מסוימים, אז כך תעשה. לא יש את יפת תואר, זה הספורנו אומר גם כן. זה דבר מאוד בדיעבד, מאוד לא רצוי. כל התיאור הזה של הפסוקים של המאבק של הנבואה במלך בשר ודם, והתחושה שהתורה נותנת שמלך בשר ודם זה יבוא מבחוץ, מהגויים, זה לא אותנטי בעם ישראל, כל זה בא להראות את המתח שקיים בין מלך בשר ודם למלך מלכי המלך, שאחד דוחק כביכול את רגלי, אפשר להגיד חברו, אבל מלכות, אין שני מלכים כביכול משמשים בחתר אחד. קשה להבנה האנושית להיות נתונה בשתי סמכויות. אחד בא על חשבון השני. והחשש הגדול, שמלך בשר ודם וקבלת מלכותו תחרסם ותדחק את קבלת עול מלכות שמיים של מלך מלכי המלכים. ולכן, בתורה עצמה, בוא נראה את משה רבינו. קודם כל, בוא נראה קצת כמה פסוקים מהתורה, ועכשיו אני אתקדם קצת יותר מהר. מעמד הר סיני, איך נפתח? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. לא מלך. לא מלך. מלך, לא מלך בשר ודם. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הדיבור הראשון שיש לאלוקים, לעם ישראל, הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זאת אומרת, אני המלך שלך, אלוקים זה מלך. בפסוקי מלכויות שאנחנו אומרים בראש השנה, אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו, השם אחד, אלוקים זה מלך. זה אחד מעשרת פסוקי המלכויות. אני הוא המלך. הוא, ואחרי קריאת ים סוף, תראו מקור 15, ימינך השם נדרי בכוח, ימינך השם תרעץ אויב, ושם זה מאוד בולט, השם יילחם לכם, ואתם תחרישון, ורוב גונך תרוס כמך, תשלח חונך למקש, תבעמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת, השם מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. השם הוא המלך, והוא ימלוך לעולם ועד. אין מלך בשר ודם. בלעם, המקביל של משה רבינו, הנביא הרשע מאומות העולם, מקור 16, אומר בברכות שהשם שתל בפיו, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל, השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו, המלך שלו זה השם. זה עם ישראל, המלך שלו, זה תופעה יוצא דופן. זה תופעה יוצא דופן, אומר בלעם, זה לא נמצא. בלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא, הוא מלך בשר ודם, אבל העם הזה, אין לו מלך בשר ודם. השם אלוקיו עמו, תרועת מלך בו. זו תופעה יוצא דופן. והיא מקבילה ומהדהדת את דברי משה רבינו בשירת הים, השם ימלוך לעולם ועד. אגב, פה אני חייב לפתוח סוגריים, רש"י ורשב"ם אומרים, מה זה השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו? הם מפרשים שתרועת מלך, מה זה? לא, תרועת מלך, בדרך כלל תרועת מלך, בחצצות וכל שופר הריעו לפני המלך, מה זה? מה זה תרועה? שופר. רש"י ורשב"ם אומרים שתרועה זה לשון רעות וחברות וחיבה, והשם נמצא איתם כרע, כחבר, הוא נמצא בם, השם אלוקיו אמו, הוא תרועת מלך בו. כך הם מפרשים שהמלך, זה לא מלך שמפחדים ממנו, זה מלך שכביכול נמצא איתם ביחסי קרבה, רעות ואהבה. זה אני אומר בסוגריים, אז אם זה תופעה יוצאת דופן שלעם הזה אין מלך, אלא השם אלוקיו אמו, אז התופעה גם יוצאת דופן שהוא שורה איתם ונמצא איתם קרע, כחבר. כך רש"י. אבל אנחנו מתקדמים בתקופת השופטים, נקרא מה קורה בשופטים. באמת, יהושע ממשיך את הקו הזה, ואני לא יכול עכשיו לעבור כסקירה, אבל נלך לשופטים, כי אני רוצה להגיע לדוד המלך. אז בשופטים במקור 17, והיה אחרי מות יהושע. וישאלו בני ישראל בהשם למור, מי יעלה לנו אל הכנעני בתחילה להילחם בו? ויאמר השם, יהודה יעלה, הנה נתתי את הארץ בידו. עם ישראל אומר, רגע, אין לנו מלך. מי ינהל את המלחמה? אין לנו מלך. היינו במדבר, אז היה לנו ניסים. יהושע הנחיל לנו את הארץ, הוא עמד בראש. עכשיו יהושע מת, מישהו צריך פה לנהל את העניינים. אז שואלים את השם, מי? אז הוא אומר, ויאמר השם, יהודה יעלה. קחו את יהודה. ויעל יהודה, ויתן השם את הכנעני והפריזי בידם, ויקום בבזק 10,000 איש. הצליח. ואחר כך יעלו בית יוסף גם הם, בית אל, והשם עמם. בלי מלך, השם היה איתם. ובעצם המודל של תקופת השופטים הוא מודל כזה שאין מלך, אבל יש מנהיג מושיע ספציפית למלחמה מסוימת, לאתגר מסוים, והוא בידי השם, או השם איתו ועוזר לו להושיע, אבל אין מלוכה ממוסדת. וזוהי תקופת השופטים. אין מוסד של מלוכה, אין ארגון של מלוכה, ואין מלך בן מלך, כמו שיש בעולם המלוכה והמלכים, המונרכיה. אלא יש אתגר, יש צרה, יש מלחמה, השם ממנה שופטים. וככה זה הולך בספר שמואל, תחיל בעתניאל בן כנז, בחיר השם, אהוד בן גרה, גדעון, ברק, אבי מלך, יפתח, שמשון. אבל בדיוק. אבל זה הלך והידרדר, ואם ניקח, זה התחיל טוב, הנה יהודה יעלה, אחר כך עתניאל בן כנז, אבל כשזה הגיע לאבימלך, וליפתח, ולשמשון, זה לא היה הדבר שקרב את ישראל הקדוש ברוך הוא, ובאמת תקופת השופטים, כמו שאת אומרת, נגמרה בסוג של כאוס בימים ההם, אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. עובדה שלא היה מלך ממוסד, יצר בעיה. אבל זה בעצם נוצרה בעיה היסטורית מציאותית. המודל האידיאלי לא עבד. היה מודל אידיאלי של משיח השם, לא משיח במובן, משיח זה מי שמושכים אותו בשמן המשחה. שליח השם שנועד לעזור לעם ישראל בתקופה מסוימת לכל ערך תקופת השופטים, יפתח עזר, נכון, גם שמשון עזר. אבל הוא היה, האם אפשר לומר להם שהם היו מלכים אידיאליים? ה המודל שהיה צריך להיות אידיאלי מבחינת הקשר לקדוש ברוך הוא, לא עבד במציאות. מבחינה תיאולוגית, דתית, לא היה רצוי שיהיה מלך. היה רצוי שיהיה מישהו, שליח, שנהל את המלחמה, אבל הוא לא מלך. שנהל את המלחמה בידי השם. שנייה. אבל זה פשוט לא עבד. כדי לחדד את המודל הזה, אני רוצה את המודל שהיה צריך לפעול. אחרי מות משה ויהושע, היה צריך לפעול מודל של מלך עליון, של מלך מלכי המלכים, עם שליח. בלי מלך. אני רוצה לחדד את המודל הזה במקור 18 ו-19. אני נקרא את הספורנו, שמפרש את הביקורת על עם ישראל שהם ביקשו מלך. אשים עליי מלך ככל הגויים, שתהיה מלכות, מקור 18, שתהיה מלכות לא לזרוע, לא כעניין השופטים. זאת הבעיה. שהיה השופט מולך הוא בלבד, אבל לא זרוע אחריו. ועל מינוי שופט למלך בזה האופן, נצטבו בביאתם לארץ, כאומרו, ולא תהיה דת השם כצון אשר אין להם רואה. כן מנהיג. כן מנהיג שפותר בעיות, אבל לא מלך. אמנם שיהיה כמלכי הגויים, מחזיק במלכות, הוא וזרעו, נמאס אצל האל יתברך. אבל ציווה שכאשר, אבל, ציווה כאשר יקשו אורפם להעמיד להם מלך בזה האופן, לא זה חוזר לתורה, לא יבחרו אל האדם כשר, שיבחר בו השם, ולא יעביר ישראל על דת, ושלא יהיה איש נוכרי, אף על פי שיהיה אדם כשר, ואף על פי שיהיה גבור ואיש מלחמה. וכאשר חטאו בשאלת המלך, זה היה חטא, שימלוכו וזרעו ככל הגויים, היה עונש עליהם בתקלות הקורות להמון בשביל המלך, כאמרו וצעקתם ביום ההוא מפני מלככם אשר בחרתם לכם, ולא ינה השם אתכם ביום ההוא. וכאמרו אתן לכם מלך באפי, הצרות שבאו עליהם, זה בגלל שהם ביקשו מלך. מעין מה שהרמב"ן אומר על החשמונאים, הרמב"ן אומר שהחשמונאים חטאו בזה שהם לקחו את תפקיד המלך ונענשו על כך. כן, בגלל שהם היו כהנים. וגם כאן, הם נענשו על כך בצרות, בתקלות שהיו להם, בגלל שהם חטאו וביקשו מלך. ומי שמנסח את זה מבחינה תיאולוגית כמודל רצוי, זה הנציב במקור 19 בעמק דבר, שגם זה הקפיד הקדוש ברוך הוא ואמר לשמואל שלא אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ממלוך עליהם, פירוש לא כיוונו לעניין משפטים שנוגע לשמואל, אלא לעניין מלחמה. שהיו בכל ימי השופטים בלי משגיח קבוע על צורכי הכלל. זה לא היה מלך ממוסד, זה אפילו זה היה איזה משהו אד הוק. היה צרה, היה צריך לצאת לקרב, מינו מישהו מצליח, גיבור. בעניין מלחמה עם מות העולם, עד בו דבר השם על ידי שופט. השם יגיד איך להילחם, על ידי השופט שמייצג את דבר השם. והמה רצו שיהיה מלך משגיח על זה, ועל זה הקפיד הקדוש ברוך הוא. היה צריך להיות מעין, לא מלך, אלא סוג של מוציא ומביא, או מושיע, או איזה שר, שמנהל איזשהו פרויקט נקודתי, אד-הוק, מה שצריך, על פי השם, ואין מתחרה אנושי, אין מתחרה, אין מלך בשר ודם שמתחרה עם מלכות שמיים. זה היה המודל. אבל זה, כפי שאמרתי, לא עבד. ומה לנו כסיפור שמשון, אני חוזר, אני אומר, שמשקף מצב שמערכת הקשר עם הקדוש ברוך הוא האידיאלית חדלה בעצם להגשים את מלכות השם. וזה הרקע לאישור שהם קיבלו בימי שמואל, הם הבינו שזה לא עולה. הם, בקשתם למלך, נבע מתחושה של פחד ושל חוסר, משהו מאורגן ומסודר. ולכן, למרות האיום, הם רצו מלך. אבל, כאן אנחנו מגיעים לתקופתו של דוד, מיד אחרי זה, מיד אחרי שאול, שאול כרגע נתעלם, כמו שכמעט כל ספר תהילים מתעלם. ונלך לדוד. כאן הגלגל מתהפך, ובימי דוד, ספר התהילים ודוד, מציג ניסיון כמעט בלתי אפשרי, אני אומר כמעט בלתי אפשרי, להציג הרמוניה בין מלכות בשר ודם למלכות שמיים. כאמור, בתורה זה לא נראה. הנבואה בימי שמואל לא רצתה כך. אבל אחרי שקיבלו את האישור, יש ניסיון יוצא דופן, מעורר השראה של דוד, ללכת בד בבד עם מלכות שמיים, ונתחיל מסיפור הקרב המרשים עם גוליאת, מקור 20. ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואני בא אליך בשם השם צבקות, אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה סגרך השם בידי והקיטיך והסירותי את ראשך מעליך ונתתי פגר מחנה פלישתים היום הזה לעוף השמיים ולחיית הארץ וידעו כל הארץ כי יש אלוקים לישראל. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע השם כי להשם המלחמות ונתן אתכם בידי. אתה שואל את עצמך, דוד עומד מול גוליאת שכולם פחדו ממנו, בלי חרב, בלי חנית, עם כל האבנים. מי נלחם עם גוליאת? לפי מה שדוד אומר השם. אבל מי הרג את גוליאת? אם דוד לא היה מיומן בכל האבנים, זה היה, גוליאת היה מת פתאום משבץ לב? מה? אז ברור שדוד הרג את גוליאת באומץ, בתעוזה בלתי רגילה, הוא בא לפני ה... כן, רואים את זה בכל הסרטים, לפני אדם עם שריון, עם חרב וחנית, והוא בא עם אבנים. והוא הורג אותו בתעוזה ובדיוק של פעולה פיזית של גבורה. אבל מה הוא אומר? הוא אומר את זה לגוליאת, הוא אומר את זה עוד לפני, זה פשוט מדהים, הפסוקים האלה, כל פעם שקורא אותם אני מתרגש מחדש. אתה בא אליי בחרב וחנית, אתה בא אליי עם כלי הנשק. אנוכי, אני בא אליך בלי נשק. אני בא בשם אלוקי מערכות ישראל אשר חירפת. ואחרי שדוד הורג אותו, או בעצם זה קורה לפני, הוא אומר, וידעו כל הקהל הזה, כי לא בחרב וחנית יושיע השם, כי להשם המלחמה. זאת אומרת, אני בא להילחם איתך, אבל זה לא הסיפור. דוד נותן את הניצחון ואת ההכרעה למלכות שמיים. כמה זה שונה ממה שהנביא אומר על מלך בבל, כדוגמה, דוגמית קטנה, ישעיהו מתאר את מלך בבל מקור 21, ואתה אמרת בלבבך, השמיים האלה, ממה לכוכבי אל הרים כסאי וישב בהר מועד בארכתי צפון. מלך בבל, מלך בשר ודם, חושב שהוא בשמיים. גם פרעו חשב שהוא אל, כך היה מקובל במלכי אומות העולם, שהם חשבו שהם אלים. ודוד שנמשך למלך על ידי שמואל, אומר, אני רק שליח. אני רק הורג אותך, אבל לא שום דבר. זה השם. אני רק הורג אותך. וזה דוד, וזה בעצם המפתח להבנת סיפור המלוכה בכל ספר תהילים. כמה קור 22, מודה השם כי צדקו, ואז אמרה שם השם עליון, השם הוא עליון. המילה עליון מופיעה המון פעמים. וירם בשמיים השם ועליון ייתן קולו ברד וגחלי אש. וכאן מתחיל סיפור האידיליה, כמעט הייתי אומר, בין המלוכה של דוד ושל שלמה עם מלכות שמיים. והדברים מעורבים זה בזה. נראה פרק ב' בתהילים, נחזור לתהילים. למה רגשו גויים ולאומים יגורי, כי התעצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו. ננתקה את מוסרותינו, ונשליחה ממנו אבותינו. יושב בשמיים ישחק, השם ילעג למו. הגויים רוצים להילחם עם ישראל. ואז אומר השם, אתם רוצים להילחם עם עם ישראל? ואני נסחתי מלכי על ציון הקודש. אני יצקתי פה לנסוך, נסיך, זה שנוסחים עליו את שמן המשחה. יוצקים עליו, שופכים עליו. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, אספרה אל חוק. אני המלכתי את המלך. אני, השם כביכול, מלך מלכי המלכים, מלך עליון, בורא שמיים וארץ, אני המלכתי מלך אנושי. אספרה אל חוק, השם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילידיתיך, כמו הבן שלי. שאל ממני, אתה המלך הבשר ודם, תשעה תרצה, תבקש, ואתנה גויים נחלתך, ואחוזתך אבסי ארץ. תרועם בשבט ברזל, ככלי יוצר תנפצם, תילחם בהם בשבט ברזל, זה כלי מלחמה. כביכול, הקדוש ברוך הוא מוסר את החרב, את שבט הברזל, בידי המלך להילחם עם הגויים. ואתה מלכים השכילו, יבשרו שופטי ארץ, עבדו את השם בעירה וגילו מיועדה. המלך של דוד או שלמה, שנראה את זה בפרקי התהילים, הוא בעצם מייצג את מלכות השם. וזה מלכות אחידה והרמונית. זה לא מלכות מתחרה, כמו שיש. יש כאן איזה פרדוקס. באומות העולם בימי קדם, גם אז הייתה מלכות הרמונית, אבל המלך חשב שהוא האל. פרעה חשב שהוא האל, לא הייתה סתירה. כי האנושי, הבשר ודם, חשב שהוא נצחי. חשב שהוא אלמותי. זה פשר החניתה. הגוף נשאר. המלך, הבשר ודם, הוא אלמותי. הוא לא מת. הוא אל. להבדיל בין אלף אלפי הבדלות בין החושך והאור, דוד המלך גם כן פה בתהילים מייצג גם כן מודל הרמוני. אין התחרות, לא אחד מתחרה עם השני, אלא המלך האנושי הוא נציגו של מלך מלכי המלכים, והוא פועל בשמו, והוא עושה דברו. השם יושב בשמיים, אבל הארץ צריכה להתנהל. יש בארץ מלחמות, ויש דברים לעשות, ויש משפט, שתכף נגיע למשפט. לא רק למלחמות. וצריך לפעול עם בני אדם, והשם יושב בשמיים, אבל הוא מייצג את השמיים. מלכות הארץ מייצגת את מלכות שמיים. זה המודל ההרמוני של תהילים. נראה את זה על שלמה. מקור 24, מכל בניי, כי רבים בנים נתן לי השם, אומר דוד, ויבחר בשלמה בני לשבת על כיסא מלכות השם על ישראל. זה ביטוי. שלמה יושב על כיסא מלכות השם על ישראל. כביכול שלמה יושב על כיסא השם. הכיסא של שלמה הוא כיסא השם, אבל אנחנו לא מתבלבלים. לא כי מלכי הגויים. כיסא ששלמה יושב עליו, כיסא המלך, הוא כיסא מלכות השם על ישראל. זה המלכות בארץ צריכה מלך לפי דוד. מישהו פעם אמר, ראיתי את זה פעם באחד בספרי החסידות, שהמודל הזה של מלוכת דוד, אנחנו אמרנו, וזה די נראה, אני משוכנע בזה שכך נראה, אני אפילו מצדיק מה שאני אמרתי לפני שעה, שזה יבוא זר, מלוכה, מלך בשר ודם. מישהו אמר שלא לחינם דוד הוא נצר לרות המואביה. במובן הזה של מלכות, מלכות דוד שיש בה איזה שורש של עם נוכרי. אבל הוא מצליח בענווה שלו ובאמונה שלו וביכולת שלו של דוד המלך, ומיד נראה של שלמה, לרסן את המלוכה, לצמצם אותה ולהיות כיסא למלכות שמיים. ומכאן אני רוצה ברשותכם לקרוא עוד פרק, אחד הפרקים היפים שמתארים את המלוכה של שלמה. גם באופן אישי אוהב את השם הזה. תראו מקור 25. לשלמה אלוהים משפטיך למלך תן וצדקתך לבן מלך. הנה כאן המלך שלמה. הנה כאן המלך שלמה. המלך. ידין עמך בצדק ועניך ומשפט. ישאו ערים שלום לעם וגבוהות בצדקה. ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון וידכה עושק. יראוך עם שמש ולפני ירח דור דורים. ירד כמטר על גז, כרבבים זרזיף ארץ. יפרח בימיו צדיק ורוב שלום עד בלי ירח. הנה כאן שני פסוקים של שלטון וירד, הוא רודה, וירד מים שולט, מים עד ים ומן ההר עד אפסי ארץ. לפניו יכרעו ציים ואויביו, אפר ילחך, הוא שולט. מלכי תרשיש ואי מנחה ישיבו, יביאו לפניו. מלכי שבא וסבא אשכר יקריבו, וישתחוו לו כל מלכים, כל גויים יעבדו את המלך שלמה, את המלך בשר ודם. כי יציל אביון משווע ואני ואין עוזר לו. יחוס על דל ואביון ונפשות אביונים יושיע. מתוך ומחמס יגאל נפשם ויקר דמה בעיניו. וכי ויתן לו מזהב שווה ויתפלל בעדו תמיד כל יום יברכינו. יהי פיסת בר בארץ בראש הרים ירש כלבנון פריור ויציצו מאיר כעשב הארץ. יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו והתברכו בו כל גויים יאשרו. ברוך השם אלוקים אלוקי ישראל עושה נפלאות לבדו. וברוך שם כבודו לעולם. וימלא כבודו את כל הארץ. אמן ואמן כל ותפילות דוד בן ישי. זה חותם את אחד מספרי התהילים. ספר השני של ספר תהילים. מעניין מאוד התיאור כאן של מלכות שלמה. והייתי אומר שיש דבר אחד שחסר בו, חסר כאן משהו שראינו בכל פרקי התהילים הקודמים. מה? מלחמה. איפה החרב? איפה החנית? איפה הקשת?
הוא מכריע את כולם, זה מלחמה.
כן, אבל אין. מה כאן, מה הם ביטויי המלוכה של שלמה בפרק הזה? צדק, משפט, לא חרב ולא כידון. להציל השוק מיד עושקו. זה תפקיד מלך בישראל. זה להגשים את מלכות שמיים. זה לא רק להילחם מלחמות, להושיע את עם ישראל מדי צר ונוגס. זה לעשות צדק. לעשות משפט. ניתוך ומחמס יגאל נפשם. רק פריחה. ואם תראו, השלום, פתאום אפשר לדבר על שלום, לא רק על מלחמה, פסוק ג' יישאו ערים שלום לעם, וגבעות בצדקה. המלך לא רק בא כמושיע, כמו שהיה בספר שופטים, המחשבה האידיאלית, המלך גם בא כשופט. מה שאנחנו אומרים בסרט ימי תשובה, המלך המשפט. שופט צדק. שלמה המלך חלם חלום בגבעון. כפי שמתואר בספר מלכים פרק ג'. ובחלומו הוא מבקש מהשם, אחרי שאביו נפטר. ונתת לעבדך לב שומע לשפוט, לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע, כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? מה שלמה מבקש? חוכמה. הוא לא מבקש חרב ולא מטוסים ולא טנקים. הוא מבקש חוכמה לשפוט את העם. ומה השם עונה לו בחלום? יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, לא ביקשת לנצח את האויבים במלחמה, ושאלת לך להבין משפט, להבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך. הנה נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך. הנה ביטוי נוסף של מלכות בשר ודם כמייצגת מלכות שמיים. לא רק השם, בעצם השם מלך מלכי המלכים נלחם במלחמות על ידי דוד או על ידי מלך בשר ודם, אלא השם עושה צדק בארץ, המלך המשפט, על ידי המלך השופט, המלך החכם. כמה דקות עוד יש לי? מה?
שבע.
אז יש לי שבע. רגע. אוקיי, אז עד 10:40, וואו. אז אני רוצה, תרשו לי רגע. מה מאפיין את מלכות בית דוד? מה מאפיין את המלכות האידיאלית, אם נסכם? זו הכרה בלתי מעורערת בעליונותה של מלכות שמיים. זו כפיפות לחוק בשווה. זו קבלת רצון העם, כפיפות למשפט העם. הגמרא אומרת, כאשר מרד אבשלום בדוד, הוא הפסיק להיות מלך, כי העם לא רצה בו. 6 חודשים הוא היה הקריב על נשיא שחוטא, הקריב קורבן אחר. זה מלכות עם ריסון הכוחות, צמצום הכוחות. זה מלכות שמכירה בחטא. וזה הזיקה, כפי שראינו עכשיו, בין מלוכה לבין משפט צדק. אני רוצה לסיים בעוד שיר הרמוני אחד, ואני מקדיש אותו לזכרו של הרב יהודה שביב, זכרונו לברכה, שלמדתי אצלו את הפרק הזה על בתהילים. אני זוכר את זה, זה היה לפני למעלה מ-40 שנה. למדתי איתו את הפרק קלמ"ב, ולכן אני מסיים בו. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל אונותו, מקור 26, עד אשר נשבע להשם נדר לאביר יעקב. דוד נודר לאביר יעקב. יעקב זה ישראל, למלך שמחזק את ישראל. ואז אמר הרב שביב, יעקב נדר גם כנדר במקום המקדש. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועה, אם אתן שנת לעיניי לעפפיי תנומה, עד אמצא מקום להשם משכנות לאביר יעקב. דוד אומר, אני רוצה מקום למלך מלכי המלכים, למלכות שמיים. הנה שמנוע ואפרתה מצנוע בשדה יער, נעבור למשכנותיו, נשתחווה לאדום רגליו. קומה אדוני למנוחתך, אתה ואהרון עוזך. כהניך אל בישות צדק וחסידיך ראינינו, בעבור דוד עבדך אל תשב פני משכך. זה דוד להשם, ואז השם לדוד. הדדיות הזאת בין מה שהמלך בשר ודם להשם לבין מלך מלכי המלכים למלך בשר ודם. נשבע השם לדוד, אמת לא ישוב ממך, ממנה מפרי בטנך אשית לכיסא לך. אני מדלג, כי בחר השם בציון יבא למושב לו, זאת מנוחתי עד עד, פה יושב כי יבטיה, צידה ברכב הרכב, יונה, אסביע לך, הגין המלך השופט. שם הצמיח קרן לדוד, וערכתי נך למשיכי, אויביו על בי שבושת, ועליו יציץ נזרו. אומר הרמב״ם, שמלכי בית דוד, הם העומדים לעולם, שנאמר כיסאך ינכון עד עולם. והרמב״ם גם אומר שאין כיסא ישראל מתכונן ואין דת האמת עומדת אלא בצדקה, שנאמר בצדקה תיקונני. ואין ישראל נגאלים אלא בצדקה, בזכות הצדקה, שנאמר ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ואנחנו נקרא שבת שבת חזון את הפסוק הנפלא בישעיהו על מלכות וכיסא, על מלכות שמיים שאנחנו מתגעגעים אליה. ואשיב השופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקר אלך עיר הצדק קריה נאמנה. תודה רבה.